סיימנו השבת את ספר במדבר, ספר הדרך מיציאת מצרים לארץ ישראל. והפרשה האחרונה מסכמת את הדרך, אלה מעשי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי השם, ואלה מעשיהם למוצאיהם. רשימת כל המקומות שישראל היו שם, סיכום, התבוננות בכל הדרך שעברנו, וכמובן מתוך כך לימוד. ללמוד מן הניסיון. והתורה מספרת לנו, בתוך המסעות האלה היו גם כמה פעמים של משברים רוחניים, גדולים, קשים. הדבר הראשון שהתורה אומרת לנו, בהתחלת הדרך, וייסעו מהר השם. חז"ל לומדים שהנסיעה הזאת היא הייתה כתינוק הבורח מבית רבו. וזה פורענות. ולכן, ויהי בנסוע אהרון, פסוקים, ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה, פסוקים שנכתבו באמצע, ולהבדיל בין פורענות לפורענות, שאחרי ויהי בנסוע אהרון מדובר על קברות התאווה, על ויתבו בני ישראל, והתורה רצתה להפסיק בין פורענות לפורענות, ועל כן מה פרשה מיוחדת, אולי ספר מיוחד, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה וכו'. הפורענות הראשונה שבדרך היא הצורה שישראל עוזבים את הר סיני, את הר השם. ויסעו מהר השם, שמחים כתינוק הבורח מבית רבו. וזה היה השורש אולי של כל המשברים שבאו אחר כך. היחס לתורה, התחושה שהתורה היא עול, שהיא מכבידה, שקשה עוד לשאת אותה, וסוף סוף נגמרו השיעורים, סוף סוף אפשר לברוח מבית הספר, סוף סוף אפשר להשתחרר מהעול הזה, זה שורש של כל הקלקולים שאחר כך היו במשך כל המסעות של ישראל במדבר. מעין מה שאמרו לנו חכמים, על מה עבדה הארץ. דבר זה, הפסוק אומר, על מה עבדה הארץ. והגמרא במסכת נדרים אומרת, דבר זה נשאר לחכמים, ולא ידעו, לנביאים ולא ידעו, וכולי, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, על עוזבנו תורתי ולא הלכו בה, שלא ברכו בתורה תחילה. והנה חכמינו זיכרונם לברכה אמרו לנו על מה עבדה הארץ. הגמרא במסכת יומא מספרת לנו שחורבן בית המקדש הראשון היה על שלוש עבירות החמורות, על עבודה זרה, על גילוי עריות ועל שפיכות דמים. על זה נחרב בית ראשון. בית שני נחרב על שנאת חינם. והנה הפסוק אומר אחרת. טוב, הפסוק בוודאי מדבר אולי על בית ראשון. אבל חכמים באו ויוארו לנו שעל עבירות החמורות הקשות של הנוראות הללו, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, על זה נחרב הבית. והנה בפסוק נאמר, על עוזבם מתורתי ולא הלכו בה, וחכמינו מפרשים שלא ברכו בתורה תחילה. שהסיבה לחורבן הארץ, חורבן המקדש, זה שלא ברכו בתורה תחילה. והכוונה שזה השורש, זה שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, הגישה לתורה, למדו תורה, אבל בלי ברכה, בלא כוונה לשם שמיים, בלא הכנה לתורה, בלא חפץ של קבלת התורה, כדבר השם, זה השורש, שאחר כך מזה, אם חסר השורש הזה, אם חסר היחס הנכון לתורה, התוצאות הן שאחר כך יש גילוי עריות, יש שפיכות דמים, יש שלושת העבירות החמורות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה נגרם בגלל מיעוט התורה. כמו שכבר דרשו חכמים על פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, אז הכל יהיה לטובה. וחס וחלילה שלא תהיו עמלים בתורה, אז הכל מתגלגל מאי העמל של התורה. כי התורה היא השורש של כל קיומם של המצוות. וכשיש יחס הנכון לתורה, אז כל עבודת השם נמשכת מזה ונעשית בשלמות והולכת ומתעלה ומתרוממת. כשיש בריחה מהר סיני, ששמחה להשתחרר מהעול, שמחה מסוימת, כי תינוק הבורח מבית רבו, זה גורם את כל הקלקולים. חוסר הפנימיות האמונית. אז שלא ברכו בתורה תחילה, מבאר הר"ן במסכת נדרים, כמו שאנחנו ביארנו, שחסרה הייתה יראת שמיים, חסר היה היחס לתורה. למדו תורה וחסר היה יחס לתורה. יש שם בשיטה מקובצת עוד פירוש. שלא ברכו בתורה תחילה, מי צריך לברך בתורה תחילה? צריך לברך, הגדול בתורה, הוא צריך להיות המברך הראשון. שלא היו מכבדים תלמידי חכמים שהם יברכו בתורה תחילה. או שתלמידי חכמים הוויתרו על כבודם ונתנו לאחרים לברך ראשונים. כלומר, ברכה בתורה תחילה, מי המברך הראשון בתורה? כך מפרשים את דברי החכמים האלה. היחס לתלמידי חכמים זה השורש שבגללו, אם אין יחס נכון, בגללו עבדה הארץ. על מה עבדה הארץ? על זה שלא ברכו בתורה תחילה, שלא נתנו כבוד לתלמידי חכמים, לאנשי התורה, לברך ראשונים. או שאנשי התורה בעצמם הם לא, הם זלזלו בכבודם. כך או כך, על כל פנים כבוד התורה הוא קשור בכבוד החכמים. שהחכמים הם נושאי התורה, ואם אין יחס הנכון לחכמים, הנה התבטלות כלפיהם, כל היחס לתורה הוא לא נכון, ומזה מתגלגלים כל הקלקולים, ובסוף עבדה הארץ. לא רק מעצם הדבר הזה שלא ברכו בתורה תחילה, לפי הפירושים השונים, שהם משלימים כמובן אחד את השני, אלא זה מגלגל אחר כך תוצאות איומות ונוראות, שבסוף יש נכשלים בעבירות היותר חמורות, והארץ עובדת. איך להסתכל על אנשי דור המדבר? יש בזה דעות בין החכמים. הגמרא, המשנה במסכת סנהדרין, בדף קופח, אומרת, עדת קורח אינה תדע לעלות. שנאמר ותכעס עליהם הארץ בעולם הזה, ויעבדו מתוך הקהל לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. אבל עזר אומר, עליהם הוא אומר, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. כלומר, יש להם בסופו של דבר תיקון. מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי אליעזר. יש מחלוקת נוספת בין רבי עקיבא ורבי אליעזר. דור המדבר, אין להם חלק לעולם הבא, ואין עומדים בדין, שנאמר במדבר הזה ימותו, במדבר הזה יתמו, ושם ימותו, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, אספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. ממש מחלוקת קיצונית. רבי עקיבא אומר שאין להם תקווה, שלא, אין להם חלק לעולם הבא. במדבר הזה יתמו ושם ימותו. גם חיים בעולם הזה יתמו ושם ימותו בעולם הבא. רבי אליעזר אומר, הם חסידים. עליהם הכתוב אומר, אספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. יש מחלוקת שלישית. בדף קופיוד עמוד ב', עשרת השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר והשליחם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר? אף הם הולכים ואינם חוזרים, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, כיום הזה, מה היום מאפיל ומאיר? אף עשרת השבטים שאפילה להם, כך עתידה להעיר להם. כלומר, גם עשרת השבטים עתידים לחזור. רבי עקיבא, בכל שלושת הדורות הללו, הוא דורש לגנאי. ורבי אליעזר דורש לשבח. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, שבקה רבי עקיבא לחסידותי. עזב רבי עקיבא את חסידותו, דרכו דווקא ללמד זכות על הרעים, על הרשעים, והנה כאן במקומות הללו, רבי עקיבא עזב את דרכו, שבקה לחסידותי. איפה ראינו שרבי עקיבא הוא מלמד זכות על הרעים? לתניה. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן שבקה רבי עקיבא לחסידותי, שנאמר, הלוך וקראת את הדברים האלה צפונה, ואמרת שובה משובה ישראל נאום השם, ולא אפיל פני בכם, כי חסיד אני נאום השם. מהי חסידותי? דתניא, קטני בני רשעי ישראל, אין באים לעולם הבא, שנאמר, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיה כל זידים וכל עושי רשע קש, מליאת אותם היום הבא, אמר השם צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף. שורש בעולם הזה וענף לעולם הבא, דברי רבן גמליאל. רבי עקיבא אומר, באים הם לעולם הבא, שנאמר שומר פתאים השם. קטני רשעי בני ישראל, ילדים בנים של רשעים. רבן גמליאל אומר, עליהם את הפסוק, שכל עושי רשע לא יעזוב להם שורש וענף. שורש וענף, זאת אומרת תולדות, שלא יעזוב להם. ורבי עקיבא אומר, כן באי לעולם הבא שנאמר, שומר פתאים השם. זה כאן פוגשים את מידתו של רבי עקיבא, חסידותו של רבי עקיבא, שהוא דורש לשבח, שהוא מלמד זכות. והנה במקומות הללו, שבקה רבי עקיבא לחסידותי. למה? באמת, למה שבקה רבי עקיבא לחסידותי? יש הבדל בין רשעים סתם ובין שלושת הנורות הללו, שלושת העניינים הללו שבהם נחלק רבי עקיבא. הדת קורח, כפירה במוסרי התורה, זה שורש כל התורה כולה. אין תיקון לחטא כזה. כפירה בארץ ישראל, שזה המרגלים שעליהם נאמר הפסוק. במדבר הזה יתמו ושם ימותו, בחטא המרגלים. כפירה בחירה, ארץ ישראל, יסוד כל התורה כולה עניינה בארץ ישראל. בלי ארץ ישראל אין הופעת התורה שלמה. וממילא התורה לא יכולה, לא בשלימותה, זה הולך ומתמעט, וחסר הישורש, חסר הישות. בזה רבי עקיבא לא יכול לוותר. אי אפשר בזה, בחטאים הללו לוותר. עשרת השבטים, גם עליהם נאמר, למה הם גלו? כי הם זלזלו בארץ ישראל. כי מצאו מקום אחר באפריקה, ואמרו, זה מקום יפה כמו ארץ ישראל. כך מבארת הגמרא מקודם. זאת אומרת, גם הם פגמו ביחס לארץ ישראל, וזה דבר שאי אפשר לוותר. זה כבר לא מידת חסידות ללמד זכות במקום שנעקר על קר, נעקר השורש. התורה, שורש התורה, של מוסרי התורה, של החטא של הדת קורח, או החטא של חטא המרגלים וכל העם שהלך אחריו. רבי אליעזר חולק על זה. רבי אליעזר אומר, באים הם לעולם הבא, שנאמר, אספו לי חסידיי קורתי בריתי עלי זבח. אלא מה אני מקיים אשר נשבעתי באפי מבון מנוחתי? נשבעתי, אבל חוזרני בי. על דור המדבר נאמר, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. דור המדבר הלך אחרי ריבונו של עולם בארץ לא זרועה. עצם הנכונות לצאת למדבר המסוכן הזה, עם כל המאורעות, וזה הרי כל מה שאמרו חכמים על סיפור המסעות, כן? אלה מסעי בני ישראל. פה היה צרה והקדוש ברוך הוא הציל, ופה הקדוש ברוך הוא הציל, ופה הקדוש ברוך הוא הציל. ראו כמה פעמים הקדוש ברוך הוא הציל אתכם בכל המקומות שעברתם במדבר הגדול והנורא הזה. וישראל הולכים אחרי ריבונו של עולם. הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. וכשיש מחלוקת, באמת יש שני פנים לדברים. באמת הדור המדבר אפשר להסתכל בפנים שונות. אפשר לראות דור שכל פעם כאילו נכשל עוד פעם, ועוד פעם כישלון, ועוד פעם כישלון, ודור שראה את יציאת מצרים, דור שראה את קריאת ים סוף, דור שהיה במעמד של מתן תורה, איך יכול להיות כל החולשות הללו, איך התאוות הללו, איך היחס למשה רבינו, אפילו בתוך המשפחה, איך קורה המשבר הזה של חוסר אמון במשה רבינו, אפילו מצד האחים שלו. ואחר כך בשיטים, עוד נפילה וכישלון, מאידך גיסא. כל הכישלונות הללו הם היו שיעורים שמהם אנחנו למדנו איך להתמודד. ועם ישראל אחרי שהוא הלך במדבר 40 שנה, הוא נהיה עם ראוי להיכנס לארץ ישראל. הוא עם מחושל שהוא עבר ניסיונות גדולים וקשים, יצא ממצרים אחרי שנים רבות של עבדות, היה צריך לסלק מתוכו את כל ההשפעות הזרות שהיו עליו במצרים, עד שהוא הגיע התרחק והתרחק במצרים ממתת שרי תומה, ולצאת מכל זה. יציאה ראשונה הייתה באמת בממתת הימים עד מתן תורה, אז ישראל בבת אחת קיבלו את התורה והתעלו למדרגה עליונה, אבל עדיין היה צריך עוד לעבוד על השתחררות מכל הקלקולים, מכל ההרגלים, מכל התכונות שנקנו במצרים על ידי השפעה של של ה, של המצרים, ושברצון ושלא ברצון. ודור המדבר זה דור שעלה ממצב הנמוך ביותר, הגיע למדרגה גבוהה של הכרת השם. והזוהר אומר שמה שלא נאמר במתן תורה נאמר לישראל, נאמר בספר דברים, שזה ישראל עומדים על סף הכניסה לארץ ישראל, ומשה רבינו מוכיח אותם, מדריך אותם, מכין את ישראל להיכנס לארץ ישראל, ושם נאמרים פסוקים שלא נאמרו מקודם. וידעת היום והשבות על לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת, אין עוד. פסוק כזה לא נאמר, לא נאמר במתן תורה, לא נאמר מיד כשיצאו ישראל ממצרים. הכרה שאין עוד מלבדו. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. פסוק הזה נאמר לישראל העומדים סף כניסה לארץ ישראל. כי רק בארץ ישראל, כבר במדרגה הזאת של הקרבה לארץ ישראל, ושלעבור את כל 40 שנה, אפשר, ישראל מתרוממים למדרגה הזאת של הכרה של מופשטת, עליונה, שהשם אלוקינו השם אחד. אתה הורית על הדעת כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל, ולארץ מתחת אין עוד. אין עוד מלבדו. כלומר, הכרה הזאת, הכרת אמונה מוחלטת, עליונה, בזה זוכים ישראל בסוף. מתוך, הווה אומר, שכל הכישלונות הללו, הם לא היו ירידות, נפילות, עוד נפילות, ועוד נפילות, ועוד נפילות, אלא להפך. נפילה והתגברות על הנפילה. ועוד ניסיון, ועוד התגברות. ועשר פעמים ניסו לי במדבר, והניסיון הזה במובן זה שהיה ניסיונות שבסופו של דבר מרוממים את עם ישראל, ועם ישראל מגיע למדרגה יותר מתאימה, מדרגה של אפשרות שיכול עכשיו להיכנס לארץ ישראל ולעבוד את השם במדרגה יותר עליונה. התהליך, תהליך של עלייה. כמו שאנחנו מסתכלים על הדברים בדור המדבר, כך מעשה אבות סימן לבנים, תמיד צריך להתבונן ולדעת שכל משבר, גם הגדול וגם קשה, הוא תפקידו לרומם את האדם ולצאת ממנו בכוחות מחודשים. המשבר האחרון שהיה לישראל זה בשיטים, משבר קשה ביותר, והוא ערב כניסה לארץ ישראל, משבר של תאווה, תאוות של עריות, של גירויים, שבעל כורחם של ישראל. והמדרש עוד מוסיף שבשיטים היה מעיינות כאלה, ששותים את המים האלה, היה נעשה להם תאוות, יצר הרע, יצרה דערבה. אנשים לא ידעו מזה מראש. אנשים שותים מהמים, והמים פועלים עליהם. זה לא היה בכוונה שלילית חס וחלילה. וזה משפיע. המדרש אומר כך, אבל בעצם אנחנו רואים את הדברים גם בפסוקים. חז"ל אמנם מפרשים את הפסוקים. ומבארים לנו שהם פשוט, האנשים בנות מדיין, הם יצרו גירויים כאלה שהיה קשה להתמודד איתם. הם באו והתגרו. וקשה לעמוד בזה. גם אנשים שלא רוצים לחתור ולא רוצים להיכשל, אבל כשמרים להם ומגרים אותם, נותנים להם יין ואחר כך מתגרים בהם, זה קשה להתגבר, קשה להתמודד. אם נוסיף לזה את המעיינות האלה שהם גורמים עוד יותר למין תוות כאלה ויצרים כאלה, אז בוודאי שזה היה כאן איזה קושי גדול מאוד וקושי בונה. בסוף התגברו על זה. בעזרתו של פנחס התגברו ישראל על על המשבר הנורא הזה, ונבנה להם כוח חדש של בריאות פנימית כזו, של יכולת להדוף גם תוות שלא אדם יוזם אותם, גם דברים מבחוץ. זה צריך בשביל זה בריאות מיוחדת. כעת שאנחנו חוזרים בחזרה לארץ ישראל, אנחנו נגשים בניסיונות דומים. ניסיונות דומים של צורך להתגבר על כל מיני תוות שהן פורצות לתוכנו, שזה נמצא בכל הסביבה, ואדם כמעט לא יכול להיסגר ולמנוע את עצמו מההתמודדות הזאת, וכל זה בא על מנת שאדם יבנה לעצמו בריאות נפשית כזאת שהוא מואס בעבירה, שהוא לא יכול לספול עבירות. עבירות אצלו זה משהו שהלב שלו דוחה את זה, דוחה את זה מפני שזה אסור, לא מפני שזה לא מושך, אבל זה אסור, ודבר שאסור הוא פשוט אי אפשר לעשות כדבר הזה. ואת הבריאות, ריבונו של עולם דורש מאיתנו היום בריאות מיוחדת במינה. זה כוח איתן כזה, שעודף כל השפעות זרות, כל איזה חולשות שבתוך האדם. כגודל הניסיון, כך גודלו של הדור. דור שיש לו ניסיונות גדולים, סימן שהוא גדול. סימן שיש לו כוחות גדולים להתגבר. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד את האדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. השבת הזאת הייתה גם שבת ראש חודש אב. אנחנו נכנסנו לימים הראשונים של חודש אב. ושחזל אמרו לנו שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מפני שאנחנו צריכים בימים האלה להתרכז בזיכרון של חסרון בית המקדש, של חורבן הבית, ממילא אבדה הארץ, ולראות מה אפשר לעשות כדי לתקן את הגורמים שהביאו לחורבן הארץ. אחד מהדברים שקרמו, גורמים את החורבן, זה מתחיל בחטא המרגלים, שהם לא היה להם היחס הנכון לארץ ישראל. ובמקום ללמד עליה זכות ולראות את כל מעלותיה, אז הם מצאו בה חסרונות. אני רוצה להביא את דברי החתם סופר בתשובה סימן ריש למד גימל. החתם סופר מתייחס לקביעה שהוא קבע. בזמנו עלו עולים לארץ ישראל גם מתלמידיו, והוא רצה מאוד שהתלמידים יעלו דווקא לירושלים. ירושלים היא קדושה מכל ארץ ישראל, ולכן שישבו בירושלים. וגם את הצדקה ששולחים לארץ ישראל, הוא אמר שיש עדיפות ליושבי ירושלים על יושבי שאר הארץ, כי מצווה לשבת בירושלים, והמצווה הזאת היא נותנת להם עדיפות על האחרים. כי יש להם מצווה נוספת שאין את זה לאחרים. המצווה לשבת בירושלים, וכל עניינה של עלייה לארץ ישראל, הוא מסביר שהדברים הם אינם תלויים אם ירושלים קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, או לא קידשה. זה לא תלוי בדבר הזה, כי יש קדושה עצמית לארץ ישראל. סימן ריש למד ג' וריש למד ד' בחלק יורדיה של תשובות חתם סופר, הוא אומר, והנה לכאורה משמע, לא משום מצוות התלויות בארץ ישראל ובירושלים כופים, הדין שבסוף מסכת כתובות, שהאיש כופה את אשתו לעלות לארץ ישראל, אישה כופה את בעלה לעלות לארץ ישראל, לעלות לירושלים, ואם האישה לא רוצה לעלות, אז הוא יכול לגרש אותה ולא לתת לה כתובה. ואם האישה רוצה לעלות, יכולה לכפות אותו, לתת לה כתובה, והיא משתחררת ממנו, והיא עולה בעצמה לירושלים. אומר החתם סופר, נלו חרם משמע לא משום מצוות התלויות בארץ ישראל וירושלים, כופים, אלא משום קדושת עצמה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. רצון, עד רבה הוא אומר, לדעת רבי חיים בתוספות, שהוא אומר שהיום לא לעלות לארץ ישראל, מפני שקשה לקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל. אז הוא אומר, זה דווקא מתאים לדעת רבי חיים בתוספות, אף על פי שיש דעות שזה לא כל כך מוסמך מהדעה הזאת שמובע בתוספות בשם רב חיים, אבל כל פנים הוא אומר אדרבה, לפי הניהודה הצורך לעלות לארץ ישראל הוא לא בגלל המצוות. נניח שאין מחויבים היום במצוות, כן? שהקדושה היא, אין קדושת המצוות, היא הנותנת. אם יש קדושת המצוות אז אי אפשר לקיים אותם, אז אולי עדיף לא לעלות, כמו שרב חיים אומר בתוספות. אבל אם אין קדושת המצוות, אז צריך לדעתו לעלות. מלמה? מבנה שיש קדושת ארץ ישראל, כי היא לא תלויה במצוות התלויות בה. ומערית שהביא הדרת גאונו כתב להדיה, שאתה משום תוספת קדושתה ולא משום מצוות הנוהגות. כלומר, יש קדושה בארץ ישראל מצד עצמה, לא בגלל שבה אפשר לקיים עוד מצוות התלויות בארץ, לכן זו המעלה של ארץ ישראל. אלא גם אם גם אי אפשר לקיים את המצוות האלה בפועל, מפני שחסרה הקדושה, שקדושה שנייה לא קדושה לעתיד לבוא, זה לא מעכב. כי המציאות של קדושת ארץ ישראל היא לא תלויה במצוות. וכיוון שכל עצמו הוא משום עוצם קדושתה, אין לכנוס כלל בפלפול לקדושה ראשונה קדשה לרשעתה, וקדשה לעתיד לבוא, או לא קדשה לעתיד לבוא, זה לא נוגע לענייננו. חשיבות ארץ ישראל היא חשיבות עצמית. גם לא נוגע לקדושת ירושלים. אם קדושת ירושלים כמו הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שקדשה לתמיד, ולא בטלה מעולם הקדושה שלה, הרייבד חולק על זה, זה לא נוגע למחלוקת הזאת. כי קדושת ירושלים יש לה קדושה מיוחדת מעולה גם לדת הרייבד, לא רק לדת הרמב״ם, לכל הדעות, תמיד. שהוא אומר שירושלים משאר השמיים ממות עולם, ואפילו כשהיה יבוסי יושב ירושלים, והכנעני והפריזי אז בארץ, לא זזה משם ולא תזוז שינה מכותל המערבי, אפילו בחורבנה. כלומר, קדושת ירושלים, קדושה קיימת ועומדת כל הדורות כולם, כי זה שער השמיים. זה לא משתנה שער השמיים, אם ישראל נמצאים בארץ ישראל או לא נמצאים. ובאמת, בעל חסד אברהם מסביר, חלון הרקיע רחב מלמטה כנגד כל ארץ ישראל, וקצר למעלה נגד ירושלים ובית המקדש. כלומר, יש איזה חלון ברקיע שבראשו הוא מצומצם כנגד ירושלים ובית המקדש. אחר כך בתוך הרקיע בעצמו הוא מתרחב והולך עד סופו, שבסוף הרקיע מלמטה, הרקיע הוא עבה, הוא מתרחב כנגד כל ארץ ישראל. כך היה החלון הזה פתוח בשעה שבית המקדש היה בנוי, בשעה שישראל על אדמתם. אחרי שחרב בית המקדש, החלון כאילו נסגר קצת. והוא כבר לא פתוח אלא כנגד ירושלים, כנגד בית המקדש. כך מסביר בעל החסד לאברהם. ובשעת החורבן באותו רגע שהחורבן נסתם לגמרי, ושוב אחר החורבן נפתח, אבל נקצר פיו שלמטה, אבל פיו שלמעלה בשער השמיים, לא יסתום חלילה, שהוא שפע אלוקי, שבמקום מקדש בירושלים. כלומר, נצטמצם החלון, וכעת הוא כנגד ירושלים בלבד. לא כנגד, לא מתרחב כנגד כל ארץ ישראל. אבל שם מקום הקדושה היה מאז ומעולם. מאז שהעולם קיים. ושקדושת ארץ ישראל היא תמיד הייתה והיא לא תלויה במצוות התלויות בה, היא מקדשה לשעתה וקדשה גם לעתיד לבוא. זה אנחנו רואים מהרמב״ם מלכות קידוש החודש. הרמב״ם בספר המצוות במצווה קופנון ג', הרמב״ם אומר שקידוש החודש אפשר לקדש רק בארץ ישראל ורק על ידי החכמים בארץ ישראל. ואז מרחיב הרמב״ם ואומר שאם יהיה מציאות כזאת, חס וחלילה זה לא יהיה אף פעם, אבל הוא דן בצד המופשט של הדבר. כלומר, קידוש החודש תלוי בעם ישראל שנמצא בארץ ישראל. אילו לא היה איזה מצב חס וחלילה, זה הוא לא יהיה אף פעם דבר כזה. זה לא אפשרי, כי הקדוש ברוך הוא לא ימחה את אותו תאומה מכל וכל. ואותו תאומה פירושו של דבר יהודים בארץ ישראל. אם יהיה מצב כזה שלא יהיו כלל יהודים בארץ ישראל, כל חשבונות קידוש החודש אי אפשר לחשב. כי כל מה שאנחנו מחשבים בכל מקום בעולם, זה רק על יסוד זה שגם בארץ ישראל מקדשים על פי החשבון הזה. ואם יהיה מצב כזה שבארץ ישראל אין אנשים, ולא תלמידי חכמים, קורמים, יוגבים, אנשים שגרים בארץ ישראל, יש אנשים כאלה בארץ ישראל, הם אומרים שהיום החודש מקודש, אז על פי, אז אנחנו יכולים בכל העולם כולו נקבע קידוש החודש. כלומר, מציאות ישראל בארץ ישראל הם הקובעים. הם אין חכמים, אבל החלק שנמצא בארץ ישראל, אפילו אם מעטים, הם בעצם הכוח שיכול לחדש את הסנהדרין. כי אם כל אנשי ארץ ישראל יחליטו לחדש סנהדרין, אחרי הסנהדרין מתחדשת. אז יש להם כוח של סמיכה לכלל של הציבור בארץ ישראל. וכוח הזה, כוח של הסנהדרין יש להם. אז הם יכולים גם לקדש חודשים. ואם יהיה מצב כזה שלא יהיו כלל יהודים בארץ ישראל, לא יהיה אפשרות בכלל לקדש חודשים. לפי דברי הרמב״ם יוצא שגם כשעם ישראל לא בארץ, ורק חלקו הקטן אולי בארץ ישראל, ורק קרומים ויוגבים נשארים בארץ ישראל, אף על פי כן, הכל תלוי, קידוש החודש תלוי בארץ ישראל. זאת אומרת שקדושת ארץ ישראל קביע וקיימת, שם ארץ ישראל תמיד נשאר, לא פקע מעולם. קדושת המצוות, זה תלוי באמת בקידוש של יהושע, בקידוש שני, זה קדושה אחרת, קדושה נוספת, קדושה שמגלה. אבל עצם המציאות של קדושת ארץ ישראל היא קיימת ועומדת, היא מוחלטת, היא אבסולוטית. ועכשיו אנחנו זוכים, דורות על גבי דורות, לא זכו לעלות לארץ ישראל. רבי זיירא, כשהוא קפץ על הקורה שעל הנהר וסיכן את עצמו קצת, אמר לו אותו הגוי, אמא פזיזה, אתה פזיז, מסתכן. אמר רבי זיירא, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו, מי אמר שאני אזכה? אני מוכרח למהר, לקחת סיכונים גם, מכיוון שזה זכות כל כך גדולה להיות בארץ ישראל. משה ואהרון לא זכו, מי אמר שאני אזכה? משה ואהרון לא זכו. נו, ואז כבר זה עשי כמובן, כל מה שנביא אחריהם, זה לא כמו משה ואהרון. אבל דורות על גבי דורות של גאונים, צדיקים, גדולים, חסידים, לא זכו להיות לעלות לארץ ישראל. ואנחנו נמצאים בדור שזכה לחזור לארץ ישראל. אנחנו צריכים לדעת את הזכות הזאת, את גודל הזכות הזאת. ציפו לכך, דורות על גבי דורות, התחננו, התפללו, והתחנן אל השם. ככה מסע משה רבינו, ככה עשו הרבה דורות. פללו על גאולה, ביקשו, התחננו, בחו, ולא זכו. ואנחנו דור שזכה לבוא לארץ ישראל, להיות בארץ ישראל, דור שזכה, אתם הרוב ילידי ארץ ישראל, שזה מעלה מיוחדת במינה, אנחנו ילידי ארץ ישראל. יש דור שבא לארץ ישראל, אנחנו כבר ילידים, רובם שנולדנו בארץ ישראל. וזכינו לא רק להיות בארץ ישראל, זכינו להשתחרר מאולגויים בארץ ישראל. זאת זכות גדולה מאוד שאנחנו חייבים להודות מאוד לריבונו של עולם הזה. אנחנו על הזכות שיש לנו זכות לפקוט בכותל המערבי בתשעה באב. זכות לפקוט. פעם בכינו רחוק, רחוק, רחוק. עכשיו אנחנו יכולים לפקוט קרוב על יד הכותל. אמנם אנחנו בוכים. ואולי אפילו בוכים יותר ברגש. מפני שאנחנו רואים לפנינו את ההר חרב. בעינינו אנחנו רואים. לא בעיני הדמיון. לא מרחוק שזה דבר מאוד מאוד מופשט, אלא קרוב, 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 וכל כך רחוק, רחוק, רחוק. אז מצד אחד הזכות הגדולה, ומצד שני הכאב המתגבר, כמו שכשאדם רעב, שהוא רואה לפניו אוכל, אז הרעב מתגבר, כל עוד שהוא לא יכול לאכול. אך אדם, אנחנו שחוזרים לירושלים, ולא יכולים לעבוד את עבודת המקדש, ולא יכולים לבנות אותו, כמובן הכאב הוא חד וכואב מאוד מאוד. והנה ריבונו של עולם עכשיו עושה לנו עוד ניסיון. ואולי לעורר אותנו. הנה כמה לב כואב לנו על הגזרה הנוראה הזאת. חס וחלילה, חס ושלום. היו לא תהיה שכל העולה על רוחכם, חס וחלילה להיות ככל עמים, לא, היו לא תהיה. אבל עצם המציאות של הגזרה, איך שהיא חודרת ללבבות ומחיבה לנו, ואנחנו כל כך מתאמצים עליה. וזה צריך כמובן לעורר אצלנו התעוררות עצומה ואדירה על אחת כמה וכמה, על הגזרה הנמשכת, זה קרוב ל-2,000 שנה, שהבית חרב, ושהשכינה גלתה, ושישראל מפוזרים בכל העולם. ועדיין לא ניגלנו. יש התקדמות מאוד גדולה, אבל החיסרון הוא עדיין גדול ואדיר. והיום ונורא. וההתעוררות לא רוצה להגיד קטנה, אבל יחסית לעניינו של כל המצב הכללי שעדיין חסר לנו. זה באופן יחסי, הגזרה הזאת היא גזרה חלקית. והיא מעוררת, מפני שאנחנו חשים אותה בפועל. והיא צריכה לעורר אותנו בימים האלה לזיכרון שאנחנו צריכים לבקש מריבונו של עולם על גאולתנו השלימה, לא להסתפק במועט, לא להסתפק בביטול הגזרה הזאת, אלא בקשה עמוקה פנימית לריבונו של עולם שנגאל גאולה שלימה. והבקשה לא יכולה להיות שלא תהיה מלווה במאמצים מצדנו, ולא רק לבקש, לא רק הוא לא רק חייב לנו, אנחנו גם חייבים לו. לעשות מצידנו המאמצים היותר גדולים. להיות תאורים, להיות קדושים, להיות ראויים להשראת שכינה. זה עניינם של הימים האלה. להיות מכינים מקום להשראת שכינה בתוכנו. השכינה תשרה בתוכנו, היא תתגלה גם בבניין בית המקדש. הגזרה הזאת היא בעצם, אני לפעמים חושב עליה, לפעמים אתם יודעים שכשאדם צריך לתפוס תנופה, כשעושים תחרות ריצה, אז הולכים כמה צעדים אחורה בשביל להיכנס לתנופה. גם כשאדם רוצה לזרוק משהו ביד, אז הוא לוקח את היד אחורנית. למה? אתה רוצה לזרוק לקדימה, לא אחורנית. אבל צריך לקחת תנופה. לפעמים כל גזירה היא מסוג הזה שהיא מושכת אותנו כאילו אחורה על מנת לרוץ קדימה. כאילו נגזרה גזרה על פה, אבל בעל מנת לקחת כאילו את כל סיני. תנופה על כל שטח ארץ ישראל שמגיע לנו. אנחנו מבקשים מריבונו של עולם שלא נצטרך לשים את הידיים האחרונית כל כך רחוק, ושיהיה סייעתא דשמיא, ועצם הגזירה היא תספיק לנו, בלי המימוש שלה, עצם האיום. אבל זה ענייננו בימים האלה, להתעורר, התעוררות מיוחדת, ולזכור מתוך הצרה האהובית הזאת, את בין המצרים הכללי, להתפלל ולבקש ולהתקדם, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישמע תפילותינו, ויקבל התקרבותינו, ואנחנו נפתח פתח כחודו של מחט, והוא יפתח לנו כפתחו של אולם, ושבמהרה נזכה לבניין בית המקדש, לגאולה שלמה, שיבוא משיח בן דוד, ולכל ארץ ישראל השלמה.